קיץ טוב. בעזרת השם, אנחנו אחרי שבועות, ועוד לפני שניכנס לפרשת בהעלותך, אני רוצה ברשותכם, בהתבודנות ככה בשבת שיצאנו ממנה, בשבת פרשת נשוא, להיכנס להפטרה של שבת נשוא ביחד. ההפטרה שקראנו אתמול. ומיד אני אסביר למה אני אומר שזה עוד המשך של עיסוקנו ככה בנחת במגילת רות בשבועות האחרונים. ההפטרה שקראנו אתמול בשבת אתמול קראנו פרשת נשוא, שהיא בדרך כלל הפרשה שחלה אחרי שבועות, לפעמים לפני, פעמים מאוד נדירות שהיא חלה לפני שבועות, אבל היא תמיד סמוכה לשבועות. אם היא לא מאחרת את שבועות, היא מקדימה את שבועות. מסביב לחג השבועות נמצאת פרשת נשוא. ובהפטרתה של פרשת נשוא, בינתיים לא כל קשר לחג השבועות, אבל נדמה לי שזה עם קשר רב מאוד לחג השבועות, הפטרתה של פרשת נשוא עוסקת בסיפור הידוע, הגדול, של הולדת שמשון. חומשים יש לפני כולנו, נכון? יש לנו חומשים. בואו נסתכל קצת ביחד בהפטרה, ממנה ניכנס אולי בהמשך קצת לבהעלותך כבר, אבל נתמקד עדיין כאן. הפטרת פרשת נשוא, בחומשים האלה זה בעמוד תף זין. מה ככה, בלי שנכנסים בכלל, מה הקשר לשמשון ולפרשת נשוא?
נזיר.
זאת התשובה הקלאסית. אני מזכיר, בזמן האחרון עסקנו ברות ובפרשות, אבל פעם כשעסקנו יותר ברצף בהפטרות, אנחנו משתדלים שלא לקבל את האפשרות בכלל שהפטרה נקראת בגלל הקשר אחד לפרשה. זאת אומרת, נכון שפרשת נזיר מופיעה בפרשת נשוא. בדיוק. ונכון שעוסקים כאן בנזירות שמשון. נכון. במלאך שנגלה עם מנוע, אשת מנוע, אז... נכון, כל זה אמת, אבל זה לא מספיק, כי ההפטרה צריכה להיות קשורה לפרשה. חז"ל מגדירים קביעת ההפטרה שהיא נקבעה במילי דדמי לה, בדברים הדומים לפרשה. דברים שמרוממים אותנו מהפרשה, לפעמים עניין של ניחומים מתוך הפרשה, לפעמים עניין של מסקנות מתוך הפרשה. והפטרת נשוא נראית ממוקדת לגמרי בסיפור הנזירות, וככה זה הדבר הראשון שאנחנו זורקים. בואו נראה את ההפטרה ונחשוב שוב גם על ההקשר שלה לפרשת נשוא. אני גם אזכיר עוד דבר שוב, ההפטרה הזו היא ההפטרה הצמודה לחג השבועות. כשהיא נקבעה להיות ההפטרה, היא כבר נקבעת כהפטרה הצמודה לחג השבועות. אז בואו נסתכל. ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני ושמו מנוח. שמישהו פה לפניו תנך? תנך, תנך שלם. יש ככה למישהו? בפלאפון. בפלאפון. טוב, אני מסתדר עם זה אבל. טוב, אם לא, לא. אם לא, אז אני אקח גם מהפלאפון בהמשך. זה יברח לי הרי באמצע בטח, זה יורה וזה. ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך השם אל האישה, ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. ועתה אישה מרינה, ואל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי כל טמא. אני לא אתחיל עכשיו, או-הו, וואה, זה כמו שצריך. אני לא אתחיל עכשיו את כל הקריאה, אני רק אזכיר את ההפטרה, ואתם תראו את הפסוקים לפניכם. ניסענו את היום שלו גדול גדול. יופי, שכות. זה הכל הסתדר. תודה. ואתה הישם רינה, ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל תמה. נזכיר את העקרונות שיש בהפטרה שלנו, הפטרה שלא עוסקת בנזירות בינתיים. היא עוסקת בהבדלים בין אשת מנוח לבין מנוח. וזה סיפור מאוד מאוד מעניין, ואני מזכיר, אנחנו אחרי אשת חיל, אנחנו אחרי הסיפור של רות ובועז, אחרי הסיפור של אלימלך ונעמי, ואחרי חג השבועות בכלל, ואנחנו עכשיו בסיפור של המלאך שמגיע כדי לבשר על הולדת שמשון. שם האיש לא מופיע, כתוב, נכון? ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני ושמו מנוח. שם אשתו לא מופיע, לא פה וגם לא בהמשך. חז"ל טוענים שהיא נקראת הצללפנית, וזה שם בדברי הימים א' בפרק ד', ושם זה מוכח דווקא בפסוקים מאוד מאוד קרובים, שהיא מתחתנת עם שבט הדני, והיא דווקא משבט יהודה. אבל שמה נעלם. מלאך השם בא אל האישה ולא אל האיש. ואומר לה, הננה את הקרה והרית וילדת בן וכו'. מה הוא מורה לה? נראה את ההוראות. תשמרינה ואל תשתי יין ושיחר ואל תאכלי כל תמה, כי הנה חרה. הוא אומר לה מה לא לעשות. נכון? הוא עוד לא אומר לה מה כן לעשות. הוא אומר לה מה לא לעשות. אל תשתי ואל תאכלי, כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. עוד נדבר על כל העניין של פלישתים עוד מעט. ואתה רואה אישה, אתה אומר לאישה, לאמור, איש האלוהים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד. ולא שאיתי ואי מזה הוא, ואת שמו לא הגיד לי. ההתגלות היא לאשת מנוח. ההתגלות היא לא למנוח. היא הולכת לבעלה למנוח כדי להגיד לו על סיפור ההתגלות. ויאמר לי, הנה חרה ויולדת בן, ואתה אל תשתי יין ושיחר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. עכשיו דבר מאוד מעניין. מה עושה מנוח? שני צדדים במנוח. צד אחד מאוד גדול במנוח, הוא מתפלל. ראינו עקרות לפני אמו של שמשון. נכון? אנחנו פגשנו עקרות את שרה ואת רבקה ואת רחל ואת לאה, שעומדת נראה את שוב. כולנו מתפללות. ככל המקרים אנחנו רואים תפילה. ויעטה מיצחק, היא מתפללת איתו, שרה, היא לא מתפללת עם משה שמשון. כשנגיע לספר שמואל, נפגוש את חנה. תפילת חנה. עם משה שמשון לא מתפללת. זה מעניין מאוד. מי מתפלל פה? מנוח. אבל הוא לא מתפלל לילד. תשימו לב, הוא מתפלל. עכשיו הוא מתפלל תפילה אולי הכי גדולה שיש, ויעטר, ויעטר, מי היה נעטר? מי העטיר? יצחק. ויעטר יצחק להשם לנוכח אשתו. זה שימוש בתותח הכי כבד. עטר זה בא מהמילה המשפטית היום לעתור לעתירה. עתירה זה להפך, זה לנסות להפך מצב. לכן העטר הוא כלשון, כלשון, כלשון שמהפכים בו. עין תף ריש. זה שורש המילה, וזה להעתיר. עכשיו, הוא משתמש בתותח כבד מאוד. למה? בוא נראה. ויעטר מנוח אל השם ויאמר, בי השם איש האלוהים אשר שלחת, יבוא נא עוד אלינו. מה הבעיה? אשתך אמרה לך, מה חסר? אבל מצד שני, תראו, הוא אומר משהו מפורש, ויורנו מה נעשה לנער היולד. עכשיו, לכאורה הוא קיבל תשובות. למרות שמי שידייק יראה שהוא לא לגמרי קיבל תשובות, הוא קיבל תשובות לשאלה מה לא לעשות. אבל מה נעשה לנער היולד בהיריון ואחרי? מה נעשה לנער היולד? זה לא שאלה שקיבל עליה תשובה בינתיים. מאוד מעניין, נשים לב לזה. וישמע האלוהים בכל מנוע. זה מדרגה מאוד גבוהה. וישמע האלוקים בכל מנוח. אגב, גם הפתיחה מתארת אדם מאוד גדול. יש לי תחושה שכולם מכירים את חז"ל שמנוח, עם הארץ היה, ומה הייתה הבעיה שלו? הלך אחרי אשתו, כולם יודעים הכל. כן, זה מסודר. זה נכון. מנוח היה צדיק אדיר. צריך להבין את המושג הזה של עם הארץ היה. חז"ל דורשים את זה בגמרא במסכת ברכות, שהוא טעה בדרש המקראות. עם הארץ היה, צריך להבין את המושג הזה. אבל הפתיחה אולי מזכירה לכם איש אחר ממגילת רות. אני חוזר שנייה אחת לפסוק הפותח את ההפטרה. והיא איש אחד מצורעה, בשם האיש, אבל שימו לב להמשך, ממשפחת הדני ושמו מנוח. ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. חז"ל אומרים, במקום שהקדימו ושמו לשם, צדיקים ששמם קודם להם. ושמו בועז, ושמו מנוח. אבל מאידך, בוא נראה עכשיו מה קורה. נו, הקדוש ברוך הוא שומע בכל מנוח. מה הוא ביקש מנוח? שהמלאך יגלה שוב, ויורנו מה נעשה? ויבוא מלאך האלוהים עוד, פלא פלאות, תסתכלו פסוק ט', ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה. והיא יושבת בשדה. ומנוח אישה אין אימא. ומנוח אישה אין אימא. כלומר, מלאך האלוקים מתגלה רק כשמנוח לא נמצא. חכו. ותמהר האישה, תראו איזו אישה. ותרוץ ותגד לאישה. אני אומרת למלאך, please wait. צריכה לקרוא לבעלי. כנראה, המלאך מבין את זה. ותרוץ ותגד לאישה. ותאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. אתם מבינים את המדרגה של אשת עונה? הוא הגיע ביום, הגיע בערב, צריך עוד פגישה אחר כך, לא צריך למהר עכשיו, יש זמן. ויקום, אגב, איך היא תיארה אותו? לה לא היו שום ספקות. איך היא תיארה אותו בפסוק ו', מי בא אליה? מי בא אליה ותבוא האישה בפעם הראשונה, מי בא אליה ותאמר לאישה, מי בא אליה לימור? איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, לא גמרנו, ולא שאלתיהו אי מזהו, ואת שמו לא יגיד לי. זה הכל תיאור שלה. מראהו כמראה, כמראה, כמראה מלאך האלוקים נורא מאוד. אגב, אני לא לגמרי יודע איך נראה מראה לך האלוקים נורא מאוד. היא יודעת. היא אומרת, ולא שאלתיהו אי מזהו. היא מסבירה לו את הכל. ואת שמו לא יגיד לי. כלומר, אין לו שם כנראה, וגם אין לו מקום. הוא מבקש שהוא יבוא עוד פעם, והוא בא אל האישה, והנה חוזרים עכשיו לפסוק י' א', ויקום וילך מנוח, אחרי אשתו. תעזבו רגע עכשיו את המארץ היה והלך אחרי אשתו, אמנו, אחרי זה נחזור לזה, אני מבטיח לך. אבל תשימו את זה רגע בצד. זה דבר מרתק מה שקורה כאן. המלאך בא, היא דבר ראשון רצה לקרוא לאישה. הוא הולך אחריה. יש כאן הערכה מאוד מעניינת בין שניהם. נמשיך. ויקום הילך מנוח אחרי אשתו ויבוא אל האיש ויאמר לו, האתה האיש אשר דיברת אל האישה? האיש. ויאמר, הנה. ויאמר מנוח, אתה יבוא דברך. מה יהיה משפט הנער ומעשהו? שימו לב לפרט הזה, אני לא שמתי לב אליו. הוא רוצה לדעת מה המעשה. אל תורידו מערכו. היא לא ביקשה לדעת את המעשה. היום המלאך השם אל המלאך, מכל אשר אמרתי אל האישה, תשמר. מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושחר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתיה תשמור. הוא הוסיף לו משהו? כלום. מה הוא עושים? תשמור שגם אתה מחויב. פשוט, בפשוט, אם הוא נזיר, איך יהיה מותר? הוא נזיר לילד, אז למה שיהיה מותר? נכון, הוא אומר לו, אתה חייב לשמור גם, לא לתת לילד דבר כזה. תשמור. הרי הוא נזיר הילד, אז איך יהיה מותר לתת לו? הוא נזיר אלוקים מן הבן. אז איזה אמר לי שיהיה מותר לתת? מדגיש, הוא אומר לו, ממה שאמרתי לאישה, תשמר גם אתה. מחזק. ויאמר מנוח. איפה כתוב שמנוח? במנוח גם לא היה צריך לשמר ולא מופיע דבר כזה בהלכה.
הוא
אומר על האישה, מכל אשר אמרתי אליה תשמר, תשמור גם אתה לגבה. אתה אומר זה על מנוח, אולי, טוב, בוא נמשיך, בוא נמשיך. ויאמר מנוח אל מלאך השם. עכשיו זה מעניין מאוד. נעצרנה אותך, ונעשה לפניך, גידי איזי. לא הבנתי. ומה סיכמנו? שהוא מלאך האלוקים, וזה לא רלוונטי. ויאמר מלאך השם למנוח, אם תעצרני, לא אוכל בלחמך. אתם רואים שאיך המספר המקראי בקודש קורא לו מלאך השם, והוא קורא לו האיש. ואם תעשה עולה להשם תעלה. כי לא ידע מנוח, כי לא ידע מנוח, כי מלאך השם הוא. פלא פלאות. מה הוא לא ידע? אבל הוא לא יכול לקבל את זה. כי לא ידע מנוח כי מלאך השם. ביום המנוח כי מלאך השם, מי שמך? מה היא סיפרה? שהיא לא שאלה אותו, היא לא שאלה אותו לשם. איך יכול להיות שם? ביום המנוח כי השם, למה זה? מי שמך? כי יבוא דבריך וכיבדינוך. כשיתממש דברך, שנזכה לכבד אותך. ביום המנוח כי השם, למה זה תשאל אישי? והוא פל. ויקח מנוח את בידי העזים את המנחה ביעל על הצור להשם, ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים. ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמיימה, וירא על מלאך השם בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארץ. ולא יאסף עוד מלאך השם להיראו אל מנוח ואל אשתו, תקשיבו טוב עכשיו. אז! ידע מנוח, כי מלאך השם הוא. מזל טוב. אז ידע מנוח, כי מלאך השם הוא. זה קרה לאשת מנוח בדיוק בשנייה שהיא ראתה אותו. היום אומר מנוח אל אשתו, פלא פלאות עכשיו. מות נמות, כי אלוקים ראינו. אתה אומר לו אשתו, עד עכשיו הבנתי שהיא הנביאה, עכשיו מסתבר שהיא גם הלמדנית. לו חפץ השם לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה וממחה. אגב, היא לא אומרת לו, ברור שהוא מלאך השם, אתה יודע איזה מראה כבוד אלוקים היה לו? הוא לא יפנים את זה. לא ראיתי. מה לא ראית? אתה ראית את אותו מלאך כמוני. כן, אבל יכול להיות עוד פשע. אבל אני אגיד לך סברה. סברה שגם גברים. לו חפץ השם לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה. ולא הראנו את כל אלה. וכעת לא השמיענו כזאת. הרי אתה היית. ראית, הוא השמיענו, הוא לקח את העולה והמנחה. העיניים ראית, או. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו השם, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. זאת הפטרה מופלאה, שאני לא יודע אם זוכרים להגיד עליה, שבעצם היא בכלל לא עוסקת בשמשון. אין פה עוד פסוק אחד לשמשון להוציא את הפסוק האחרון. שמשון הנולד מתואר פה רק בפסוק האחרון, והסיפורים על שמשון זה כבר ההמשך, זה הפרקים הבאים, זה לא בהפתעה. לפי אף אחת מהשיטות. כל העדות ממשיכות, עוצרות פה. כלומר, הסיפור הוא סיפור ההקדשה לנזירות. אבל סיפור ההקדשה לנזירות שונה לגמרי מהנזיר של פרשת נשוא. כי הנזיר של פרשת נשוא הוא נזיר שמקבל עליו נזירות. ושמשון נקרא נזיר שמשון, זה השם. כי הוא הדמות היחידה הזאת. שזה נזיר מהורתו ומלידתו. ולא על הנזיר שמשון מדובר בהפטרה, אלא על אשת מנוח ועל מנוח. על הזוגיות הזאת של אשת מנוח ומנוח. אני אחזור אחר כך לפרשה. הפרשה עוסקת גם בזוגיות. היא עוסקת בקשיים מאוד גדולים. באיש איש כי תסתה אשתו. אחרי זה היא עוסקת בנזירות. היא עוסקת בברכת כהנים. היא חוזרת אל הדגלים, אל המחנות. אבל אני חושב שלפני הכל, זאת ההפטרה שנצמדת, כמו שאמרנו, לחג השבועות. אני חושב שיש פה, קודם כל, חובה לשים לב לתקופה. מגילת רות, והיא בימי שעות השבועות. ההפטרה שלנו עוסקת בתקופת השופטים בימים שמופיע בעולם שמשון. זה הפעם עצמאי. מגילה הסיפור של ההפטרה עוסק בתקופת השופטים בימים שלפני שמשון. מאוד מעניין לשים לב להקשר ההיסטורי לפני שבכלל ממשיכים הלאה. מי היה בועז? במגילת רות עסקנו הרבה בבועז, ברות, בנעמי, דיברנו על זה המון זמן. מי היה בועז? חזן בנים בכל מיני שיטות. לפי שיטת התלמוד הבבלי, בועז הוא יבצן מבית לחם. מהי תקופתו של יבצן מבית לחם? חז"ל בגמרא במסכת בבא בתרא אומרים שליבצן מבית לחם, אנחנו לא נבין את כל הגמרא הזאת עכשיו, אבל אני מצטט, גמרא בפסוק א' עמוד א', שליבצן מבית לחם, המקרא מספר, עוד רגע אתם תראו את זה, היו 30 בנים ו30 בנות. והוא סיפור טרגי מזעזע. כולם מתים על פניו בחייו. חז"ל מתארים שהוא עשה 120 משתאות ל-60 בניו ובנותיו. אחד מהצד שלו, הוא גם ייצג את הצד של המחותנים. יש שם ביטוי מאוד מעניין. שהוא לא זימן את מנוח לאף אחד מהמשתאות. אני לא מבין את הגמרא הזו, נדון בה אם נוכל בהמשך. שם המשמע שהגמרא מבקרת את בועז. כי בועז זוכה לילדים בעוצמות נדירות, שהמקרא מתאר את הסיפור המופלא הזה של 30 ו-30. ומנוח הקל, או אשתו הקל. והגמרא מבקרת את בועז על העניין, אבל היא מזכירה שבועז לא מזמין את מנוח. בסיפור הזה הגמרא מבקשת קודם כל שמזהה את הזמן של בועז ואת הזמן של מנוח ביחד. הסיפור מתחיל כך. כשמסתיימת התקופה של... אני קצת לפני שמשון, יפתח הגלעדי עם כל הסיפור של בני עמון ועם כל הטרגדיה בסוף הסיפור עם ביתו של יפתח, וכולנו זוכרים את התקופה, המלחמה היא במלך בני עמון. עם הסיום, אחרי שבישפוט יפתח את ישראל תקופה קצרה מאוד יחסית, הרת מושגים, לכן יש עליה פרקים, וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים. זהו. וימות יפתח את גלעדי ויקבר בערי גלעד. אחריו, יש תקופה קצרה עם שופטים בלי סיפורים גדולים. הנה התקופה. השופט הבא, שהוא השופט המרכזי הבא, זה שמשון. בין יפתח לשמשון כתוב כך. וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית רחל. והיו לו 30 בנים ו30 בנות, זה פרק י"ב בשופטים, והיו לו 30 בנים ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ. הוא מחתן, הוא זוכה לחתן את כולם. כלומר, זה תיאור של אבא שזוכה ל30 בנים ו30 בנות, הוא מחתן את בניו ואת בנותיו. וישפוט את ישראל 7 שנים, וימות יבצן ויקבר בבית לחם. על פי חז"ל, שיבצן הוא בועז מבית לחם, וקודם כל חז"ל טוענים את זה מפני שהוא השופט היחיד מבית לחם בכל ספר שופטים, הרי שאחרי שמתים כל 60 בניו ובנותיו, כלומר זה הטרגדיה בהתממשותה, זה, דיברנו כל הזמן על זה שנעמי היא איוב, שירות היא איוב, בועז הוא איוב של איוב. ואחרי כל, אנחנו זוכרים את הסעודות שעשה איוב ל7 בניו. דובר פה עכשיו על משהו שהוא לא מובן בכלל. הכל מת. ועכשיו תבינו את העומק של חז"ל שמתארים, ותהום כל העיר עליהן, ותאמר נעזות נעמי, כאשר נעמי ורות מגיעות, אז חז"ל מתעניינים בשאלה, מה פתאום כל העיר נמצאת בחוץ? הרי הן לא באו בכוונה לכיכר, זה הדבר הכי לא הגיוני. נעמי ורות מגיעות לבית לחם, הבנו, היא מגיעה אל הרעב ואל האיסורים ואל העוני, אבל היא ודאי לא מגיעה לעשות עכשיו נאום כיכרות. היא באה ורוצה למצוא את הפינה שלה, היא באה לברוח לתוך בית לחם. היא חוזרת אל עמה, היא חוזרת כי פקד השם את עמו, אבל מה עושה כל העיר בכיכרות? וחז"ל אומרים שם שעכשיו נוסף לכל הטרגדיות מתה אשתו. והעיר חוזרת מההלוויה הזו של אשתו. ואז מגיעות נעמי ורות. אחרי זה, וישפוט אחריו את ישראל אילון הזבולוני, וישפוט את ישראל 10 שנים. וישפוט אחריו את ישראל עבדון בן הלל הפיראטוני, גם לא יש הרבה אנשים, אבל לא ברור אם זה בנים או עבדים, וזה זמן קצר מאוד, הוא שופט את ישראל 8 שנים. אז ניתנים בני ישראל ביד פלישתים, וזוכרים את כל ספר שופטים. הם עוברים ממואב לזה ולזה, ועכשיו מתחילה התקופה הפלישתית הקשה. ואז היי איש אחד ממצור עם, ממשפחת הדנים, ושמו מנוח. אז אם כן, מנוח ויבצן הם בני אותו זמן בדיוק. וההפטרה שמתארת את מנוח ואת אשת מנוח שבאה אחרי חג השבועות היא קודם כל סיפור מופלא. האם אנחנו עומדים על טיבה של אשת מנוח? אני רוצה להתחיל רגע באשת חי. דיברנו בחג על אשת חי. אני רוצה להתחיל רגע באשת חי. רימלך, איש נעמי,
הולך עם מחלון וחיליון ועם נעמי. רימלך, מחלון וחיליון נעלמים מן העולם.
הגיבורים הגדולים שמהם היה הצפי להכל, נעלמים.
מי שנותרת ומעבירה את הכל הלאה, היא נעמי.
רות דביקה בנעמי,
ומנעמי ורות מופיע כל מה שמופיע בהמשך.
בועז
דבק ברות ובמילה גם בנעמי, ושלושת הגיבורים הגדולים הראשונים,
אלימלך, מחלון וחיליון, הופכים להיות בלשון חז"ל הגיבורים הנפולים,
ושלושת הטרגדיות. שלוש הטרגדיות העולמיות. שלושת השברים הגמורים.
נעמי, איוב א', ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. אשת אלימלך,
נכדתו של נחשון בן עמינדב,
מי שהעולם כולו בנה עליה ועל אלימלך ועל מחלון וחיליון בניהם,
שיביאו לעולם הזה כבר מלכות מתקופת השופטים המסורבלת הזאת. בימים האלה, שעל פי מה שאנחנו מבינים עכשיו,
הם אחרי ימי יפתח,
וטרום ימי פלישתים.
קרוב, מתחיל, טרום ימי הפלישתים, והפלישתים תופסים תאוצה.
ואני בכוונה הולך לסוף לשנייה אחת, אני לא יודע אם שמים לב לזה, זה דבר פלאי, הצמידות של ההפטרה הזאת והמגילה. אשת מנוח זוכה להביא לעולם את שמשון, הוא החל להושיע את ישראל מיד פלישתים.
רות סלש נעמי
זוכה להביא מבועז את דוד, שימשיך ויסיים,
לא יסיים עד שצריך יהיה לסיים, את הושעת ישראל מיד פלישתים.
עוד ננתח שנייה אחר כך את עניין הפלישתים פה.
אבל בעצם קורה פה דבר פלאי.
משפחה אחת משבט יהודה ומשפחה אחת משבט דן.
שבט יהודה ושבט דן בפרשת נשוא
מוזכרים לנו היטב, ובמדבר ובנשוא.
הם ההתחלה והסוף. כשרוצים לבנות מקדש,
משכן מחילה,
אז לוקחים את בצלאל בן אורי בן חור
למטה יהודה, ואיתו אוהליאב בן אחי סמך למטה דן. והירוד שבשבטים והמעולה שבשבטים נמצאים יחד. כשיברכו את שבט דן יעקב אבינו, אתם זוכרים איך יעקב אבינו יברך את שבט דן? דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, פירושו שדן ידין עמו כמו
מספר אחד של שבטי ישראל. את מי רואה אגב יעקב ברוח קודשו כשאומר דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל?
את שמשון. זה ברור בפסוקים שם.
יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח,
הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור. זוכרים את הברכה? יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס. ראיתם פעם או לא ראיתם, אבל אתם בערוץ 8, אני יודע, רואים נחש נושך עקבי סוס? מה קורה? הסוס, מה קורה לסוס? נופל, על מי?
על הנחש!
יהי דן נחש, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס! ואז עם הגג נופל הסוס על הנחש.
וכשרואה יעקב את שמשון שופט את ישראל,
הוא צועק, לישועתך קיוויתי השם. זה זעקה באמצע הברכות, לא מובנת בכלל, היא לא קשורה לשום דבר שם. זה תפילה. זה לא מובן בכלל. על פי רש"י אגב, שמשון רואה את יעקב רואה את שמשון צועק לישועתך קיוויתי השם. זה לא יעקב אומר בכלל. על פי הפשט ברש"י, יעקב רואה את שמשון, נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקווה איסוס, ויפול רוחבו אחור, והוא זועק, הצילני נא, הצילני נא, אך הפעם הזאת מיד פלישתים. והיא נצלה. והוא שומע אותו זועקת לישועתך, קיוויתי השם. ולפי המפרשים הפשטנים האחרים, יעקב עומד פה וזועק לישועתך, קיוויתי השם. וחז"ל אומרים במדרש דבר מזעזע, לא יאמן. כיוון שראה יעקב את שמשון, תקשיבו טוב למילים, כיוון שראה יעקב את שמשון, החל אומר, משיח בא לישראל. כיוון שראה שמשון נופל, אמר, כסבור אני משיח מת. החל לזעוק, בישועתך, קיוויתי השם. אומרים חז"ל, וזה מה שיסביר את מה שקורה בפסוק הבא בבראשית. מיד אחרי ישועתך קיוויתי השם, מה כתוב? נו איתמר פתחת? גד גדוד יגודנו, הוא יגוד עקב. מה הקשר? מה פתאום הסדר הוא דן גד? כולנו זוכרים את השבטים. אנחנו במדבר ונסור. אחרי דן, מי צריך להופיע? נפתלי. ודאי לא דן גד. גד אשר, זה בני זלפה. דן נפתלי, זה בני בלהם. מה פתאום דן גד? איזה מין סדר זה? זה לא לפי המחנות? זה לא, אין לזה היגיון. מה פתאום בוחרים בחור, ועוברים עכשיו, איזה היגיון זה? תחזיק אותו במדרש. החל יעקב בוחר לישועתך קיוויתי השם. שם זה חמישי כשקוראים ויחי. זה רגע מכונן הרגע הזה. זה קאט. זה אגב הפעם הראשונה שיעקב אבינו אומר שם יוד כיוו כיו מפורש, מאז שנעלמה ממנו רוח הקודש. עכשיו הוא חוזר לויחי, וכל הבנים לפניו, ועכשיו הוא משתמש בשם יוד כיוו כיו וצועק לישועתך קיוויתי השם. אתם יודעים מה זה לישועתך קיוויתי השם? לא שמשון, לא אף אחד, לא אף אחד. אתה בעצמותך! יודעים מה זה לישועתך קיוויתי? קיוויתי זה קו. הכל בכיווי. לישועתך קיוויתי. קיוויתי השם, קיוותה נפשי. אני בביטול גמור אליך. אומרים חז"ל במדרש גבל. כיוון שזעק לישועתך קיוויתי השם ואמר כסבור אני שמשיח מת. הראו הקדוש ברוך הוא גד. כאילו הקדוש ברוך הוא מקרב לו את גד. מבלבל את הסדר. והתחיל לראות גד וראה אליהו יוצא מגד. אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, גלעד, בעבר הירדן המזרחי, בנחלת שבט גד. כיוון שראה אליהו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראה כל הדורות ולאחר. עד עקבת דמשיכה, עד העקב. לא הוא, אלא הוא יגוד עקב. זה דבר מדהים. אבל אני לא יודע אם אנחנו תופסים, אני חוזר רגע להפטרה ולמגילה, שחג השבועות והפטרת נשוא עוסקים בשתי האימהות שמביאות לעולם את תחילת ישועת ישראל מיד פלישתים ודוד המלך שמושיע את ישראל מגוליית הפלישתי ומולך. מי שיתבונן פעם בספר שופטים יגלה שספר שופטים בעצם מחולק לשניים. הוא מחולק להמון, אבל הוא מחולק לשניים. לכל העמים ולפלישים. אני כמעט הייתי אומר את זה על ההיסטוריה, המקראית. לא שואלים לך מה אם חצור ויבין מלך נען קלה.
עם סיסרא.
אבל היא מלחמה מוגדרת, יש שם 900 רכב בחור. אני יודע כמה ברזל. אני יודע כמה טנקים. אני יודע מה מספר המטוסים. אני מכין את עצמי לארטילריה. אני יודע מה עבודה. אני יודע כמה סדק, מהו סדר הכוחות שאני צריך להזעיק. ועכשיו הולך ברק בן אבינועם ומזעיק. את אלה מנפתלי, את אלה מזה. יש מהשבטים שבאים, יש מהשבטים שלא באים. הבנתי את העניין. מול מלך בני עמון, אני יודע מה צריך לעשות. קוראים, נפתר. יש דיפלומטיה. פונים אליו בהסכמים, בשיחות. רואים שזה לא הולך, נכנסים למלחמה. שגדרות. מול אהוד בן גירה, מלך מואב. שגדרות. חרבות, שגדרות. אבל מה עושים עם פלישתים? מאז יצחק מה עושים עם פלישתים? מאז יעקב שרואה את הפלישתים מורידים את הכל על הנחש. מה עושים עם פלישתים שאגב בשום מקום במקרא אין להם מלך? יש להם רק סרני פלישתים. פעם אחת לא תמצאו מלך. עכשיו, מלך, 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 בהתחלה, אבל אין להם מלך כשהם נמצאים פה ומסתובבים. סרני פלישתים. הפלישתים הם לא מלכות. הם הניסיון לערער לנו את הכוח, לערער לנו את האמונה, לערער אותנו, לערער, 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 לערער עד הסוף. למול המלחמה הזאת עומד שמשון, ומי שיסתכל על כל סיפורו של שמשון, כל סיפורו של שמשון שונה לחלוטין מכל הסיפורים. פתאום נלחמים עם זנבות שואלים, פתאום נלחמים עם... כל השיטות הן אחרות. הנפילה שלו היא בגלל זה. ועכשיו הדבר המדהים. פעם אחת שמשון משתף את כל ישראל, אתם יודעים מתי? במלחמה הוא קורא לשבט יהודה, עם הסיפור של הלכי חמור, חמור, חמורותיים. ואתם יודעים מה עושים לו שבט יהודה? מסגירים אותו. בין יהודה לשמשון יש מתח אדיר. ובפלישתים יטפלו שניים. שמשון ודוד. שמשון עצמו בא ממנוח ממשפחת הדני, ואשת מנוח על פי חז"ל הצלפנית היא משבט יהודה. המלחמה עם פלישתים צריכה להיות של כאן הסדר. עכשיו מגיעים לכל. לפני הכל, לפני כל מה שאמרתי על הפלישתים עכשיו. המושיע מופיע מהמקום של השבר. מאלימלך, מחלון וחיליון לא מופיע כלום. מגיעים למואב ונוסעים לשם מואביה. הגאולה מופיעה מנעמי, שבלי שום היגיון בעולם חוזרת אל העוני ולאיסורים. גם אם את רוצה כבר לחזור לארץ ישראל, תיסעי לתל אביב. למה לבית לחם יהודה? מה יש שם? בסוף המגילה רואים בדיוק מה יש שם. יש שם את שדה מחלון ושדה קריון ושדה אח אני מלך. ומישהו צריך להמשיך את שם האח והבנים המתים האלה. מי צריך? מתבוללים. זאת נעמי. מה את עושה את הרות? מאיפה היא באה הרות? ביתו של מלך מואב. ובועז. אתם תופסים את ההבדל בין אשת מנוח לבין מנוח, קודם כל בפשט של הפרק? אשת מנוח רואה את מלאך האלוקים, והיא בביטול גמור. זה מלאך האלוקים, הוא מראהו כמלאך אלוקים, אש. לא שאלתיו אין זה הוא, ולא שאלתי אותו לשמו, אין גם דיון על זה. מנוח צריך להבין, מנוח צריך לדעת, מנוח צריך סברה. אל מנוח לא מתגלה מלאך השם. זאת לא המדרגה שהוא יכול להתגלות. ההתגלות מגיעה מהביטול הגמור. רק במקום שבו אתה מגיע לביטול מוחלט. ביטול מוחלט, מוחלט, מוחלט. אתה יכול להפוך להיות צינור לגילוי של אלוקות. זה קורה אצל אשת מנוח. אבל הדבר הפלאי הוא שתשימו לב שבזה זה לא נגמר. זה קורה אצל רות. כי יודע כל שער עמי כי אשת חי. שום דבר משלהם. לא לה, לא לנעמי, שום דבר. אין לה אפילו את הבן שלה. היא נותנת את בנה לנעמי, ונעמי תהיה לו לאומנת, ותשיתהו בחיקה, והשכנות תקרנה לו שם לאמור יולד בן לנעמי. והשכנות תקרן השם לאמור יולד בן לנעמי. אבל לנסות עוד דבר. אשת מנוח גורמת למנוח גם כן למדרגה גבוהה מאוד. מנוח מצטרף לנקודה אחת. מה נעשה? מה נעשה? אשת מנוח במדרגה הרבה יותר גבוהה. היא זוכה לראות את מלאך השם, אין לה שום שאלות. היא מבינה השגות שמנוח לא מגיע לו. וזה המושג במערכת. היא נמצאת בהשגות שמנוח לא נמצא. אבל מנוח, מהמקום שלו, רוצה לדעת, אז מה הנעשה שלי? מה הנעשה שלי? אתם יודעים מה קרה בחג השבועות? בחג השבועות קרה מגילת רות. בחג השבועות קיבלנו את התורה, כי התבטלנו לביטול גמור לנותן התורה. בחג השבועות, דיברנו על זה בחג השבועות עצמו, בחג השבועות, איך כתוב שם בפסוק, ויוצא משה את העם לקראת המחנה, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, ויהי בבוקר, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, נכון? אמרנו את תיקון אל שבועות לקראת הרגע הזה של השמור את הבוקר. ורשי שם כל כך נפלא, רשי שואל, זה לדעתי הקוד של חג השבועות, רשי שואל, אבל זה לא יפה, יוצא מהפסוק שהאלוקים המתין לעם ישראל. כי משה מוציא את העם מן המחנה לקראת האלוקים, ומשה מביא אותם, והשם נמצא על הר סיני, ואז הם מגיעים. שואל רשי, אבל זה לא בסדר, כי הכלל הוא שהרב צריך להמתין לתלמידים, התלמיד צריך להמתין לרב. אז מה קורה פה, נכון? שממתין עכשיו הרב לתלמידים? עונה רשי תשובה גבל. עונה רשי נכון, הרב לא צריך להמתין לתלמידים. ברור. אבל חתן צריך לחכות לכלה. רב לתלמידים לא צריך לחכות. חתן לכלה כן. כל השנה אנחנו רב ותלמידים, אבל בחג השבועות אנחנו חתן וכלה. ולכן בחג השבועות אין שבעה ימים. ולכן בחג השבועות אין מצוות. כי בחג השבועות יש זיווג וגמר. כל עניינו של חג השבועות זה החיבור. זהו. העם יוצא מן המחנה לקראת האלוקים ואומר נעשה ונשמע. והקודש ברוך הוא שם להם שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אתם יודעים מה זה להקדים נעשה ונשמע? להקדים נעשה ונשמע זה להגיד בעצם שלושה דברים. זה א' להגיד שקודם כל אני עושה. ביטול מוחלט. זה מה שלא ידע אף אומה לעשות. קודם כל אני עושה, אבל תשימו לב לעומק. אני עושה, ואחר כך אני רוצה לשמוע. כלומר, אני כן רוצה להגיע להשגות. נעשה וגמרנו.
ואגב, כל אשר דיבר השם נעשה נאמר פעמיים, עד שבפעם השלישית נאמר,
כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. וזאת ההשגה הגבוהה. זה הרז שמלאכי השרת משתמשים. לא רק נעשה.
נעשה זה ביטול גמור. מדהים.
נעשה, בלי להבין כלום. אבל הנעשה צריך להיות מוקדם לנשמע. זאת אומרת, אחרי הנעשה, כן, אני רוצה להבין כל מה שאני יכול. לא מתוך הבנה שאני אבין כי הבנתי את הבורא. אלא שבכלים שלי אני מבין את כל מה שאני יכול.
ואחר כך בא שלב ג'.
השלב א' הוא הביטול. שלב ב' הוא הרצון להבין. זה סתירה, אנשים לא יכולים להסתדר עם זה. בשלב ג' הוא אחרי שהבנת את הכל, האם אתה עדיין יודע כל הזמן להקדים את הנעשה לנשמע? אתם הבנתם שלושת השלבים, זה דבר פעיל.
א', האם קודם כל נעשה?
ב', האם אתה יודע שהנעשה הוא הדבר הגדול ביותר והוא הקדמה לנשמע? לך ללמוד עכשיו. תשאל. אם אתה נמצא בביטול של נעשה, אין שום בעיה עם אף שאלה. תשאל, תצעק, אל תבין, אל תסכים. ואז בא שלב ג'.
הגעת לנשמע.
האם אתה עכשיו יודע שהנעשה קודם לנשמע? בעליית בן גוריון,
נמנו ודן, מה גדול ממה? תלמוד המעשה, זה הדין. נמנו וגמרו.
תלמוד גדול. אתם יודעים למה? שמביא לידי מעשה. זה פילי פלול. אז מה גדול ממה? אז קודם כל נעשה.
והנעשה הזה ב' צריך להבין למתוך הנעשה נשמע.
ואחר כך צריך להגיע לזה שאתה נמצא כבר בנשמע ויודע שהדבר הגדול ביותר הוא הנעשה. אשת מנוח היא במדרגה אחרת ממנוח. אבל תשמעו את המדרגה הגבוהה של אשת מנוח.
אשת מנוח באמת במדרגה עצומה.
היא הגיעה לנשמע ולנעשה ונשמע, והיא רואה את הכל, היא רואה את מלאך השם, היא רואה את כבוד האלוקים, היא רואה את הכל, היא תופסת הכל, היא לא שואלת בכלל אם זהו, היא רואה הכל. מנוח לא נמצא עוד במדרגה הזאת. אבל הוא רוצה לדעת דבר אחד. מה נעשה? מה אם הנעשה? מה נעשה? מה אני צריך לעשות?
תרגמו לי בעברית שלי, מה נעשה?
הביטול שלו הוא, אני עוד לא הבנתי, עוד לא ראיתי, עוד לא קלטתי, עוד לא הפנמתי, נכון? זה בא ממקומות של,
נכון, בשבילה, נכון, אבל אני רוצה להגיע לנעשה.
ויורנו את כל אשר נעשה. בקריאה הראשונה שאתה קורא את ההפטרה וקורא את העלום,
אתה לוקח רק את האשת חיים,
בקריאה עמוקה, האשת חיל הזאת, היא באמת האשת חיל שמגיעה לביטול שרק היא יכולה להגיע. כמו רות, כמו נעמי, כמו בועז, שהוא איש גיבור חי. נכון?
אבל היא נותנת למנוח את הדרך להגיע גם הוא להפנמה של אז ידע מנוח כי מלאך השם. זה המדהים באשת
חיל. האשת חיל הזאת רואה השגות שאי אפשר לקלוט, מזה בא משיח. מזה בא מושיעם של ישראל, מביטול גמור. אבל הביטול
הוא לא להיות באיזה מדרגה רוחנית שלא מתחשבת גם בארץ כמוני.
עכשיו היא באה ופונה אל המלאך ואומרת לו, רב מלאך, תחכה רגע. אני רוצה שגם עוד מישהו יגיע להבנה הזאת. אבל זה לוקח זמן, זה קבוצה ג'. זה לא הולך מהר. זה לא הולך מהר, 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 אפשר לעשות, לוקח עוד זמן קצת.
אז ידע מנוח עם מלאך השם.
היא מוסיפה סברה. היא מביאה, וזה פלא פלאות. כלומר, זה עוד אישה הכרה, זה עוד אשת חי, זה עוד לימוד שמושיע בא מביטול מוחלט. וזו ההבנה הכי עמוקה, שהמדרגה של הביטול המוחלט לא מעלה אותך למקום שבו אתה לא תורח להביא גם אותי. למקום הגדול הזה. אז אני לא בנשמע. אני עוד לא יודע לעלות מהנעשה לנשמע. אבל אני יכול להיות בנעשה. ואני רוצה לדעת מה נעשה. אני עוד במדרגה של האתה הוא האיש אשר דיברת עם האישה היום. ביום הנני, אז תאכל. אז תשתה. זה לא כתוב. זה מציאות. זה בלי להעליב. זה פרקטיות גברית. זה לא איזה עוצמה כזאת של רות ושל נעמי ושל אשת מנוח ושל שרה ורבקה ורחל ולאה. זה תמיד אצל אנשים וגברים. מה עושה רבקה ויצחק? מה הם עושים? במדרגות, שאי אפשר להבין לך, נכון, אנחנו מדברים פה עכשיו במדרגות שאנחנו מדברים במילים שלה. מה עושה רבקה? למה רבקה לא אמרה לי יצחק, רבי צחוק, האסב הזה זה תחשית? אני אומר לך, אתה לא יודע, אבל בואו נסגור את העניין, נדבר על זה אחרי זה, נשתה קפה, היא יודעת שיצחק נמצא בעולמות שבהם הוא רואה את המקום הגדול שבעשיו וכולי וכולי וכולי, אבל היא קיבלה את דבר השם שאמר לה שני גויים בבטנך ורב יעבוד צעיר. היא נושאת בקרבה ובדעתה ובחייה ובנפשה וברחמה היא נשאה את הנבואה הזאת שלאום ולאום יאמץ. היא יודעת את זה. ויאמר השם לה, היא צריכה להביא את יצחק למקום הזה. אז היא תביא את יצחק בדרך שלה למקום הזה. זה מושג מופלא של אשת חיל. נדמה לי לעניות דעתי, וזה אני אומר, שההפטרה של פרשת נשוא היא קודם כל ההפטרה שסמוכה לחג השבועות. אלה שני סיפורי מקרא מהנביאים ומהכתובים שעוסקים לא באותה תקופה אלא בדיוק באותה מין. בימים ההם הפלישתים עוסקים בלערער לנו את הכוח. התוצאה הפרקטית של אלימלך מחלון וקיליון היא ירידה מהארץ. היא נפילת כוח. היא משבר. היא משבר שמביא לרעב פיזי ועוד יותר רוחני בארץ. מהמקום הזה צריך לצמוח שמשון. מהמקום הזה צריך עוד יותר לצמוח דוד. את המקום הזה תוכל להצמיח ההתבטלות הגמורה הזאת, שתביא את היכולת לנצח את הפלישתים. זה לא סיפור על ההיסטוריה, זה סיפור עליי. זה סיפור על האשת חיל של אל שבת, זה סיפור על כל מה שדיברנו ברוך. והכוח להביא את זה לעולם עובר בסיפור מנוח ואשת מנוח, שהביטול שלה הוא כזה ששמה לא מופיע. שמה לא מופיע, כמו שירות לא מופיע אחרי שיולד. זהו, ויתן השם להיריון ותלך הביתה. אין. אין שמה. לא צריך. שני שמות לא מופיעים בהפטרה. שמו של המלאך ושמה של אשת מלאך. אבל הדבר הכי גדול הוא, אבל מה לעשות עם כאלה שהשם שלהם כן מופיע? שהם מבינים הכל, והם צריכים להסביר, והם צריכים לראות את המלאך ולשאול אותו באיזו שעה ומתי, ותוכיח. תוכיח, זאת אומרת, תוכיח. שיש שתי סברות, אולי כן ואולי תוכיח. כי למדנים. יש גדלות של עם הארץ, ועם הארץ של... זה לא סותר בכלל. מה לעשות? זהו, אז אנחנו לא שומעים. אשת חיל. זו שיודעת לקחת גם אותי. ולהביא גם אותי להגיע לרגע של אז ידע כמלאך השם. ורק מכל אלה ביחד יכול להופיע עם שלם כאיש אחד בלב אחד. שאומר נעשה ונשמע. פרשת נשוא עוסקת בעם שלם, שכל אחד שומע על כל אחד. יש שם נזיר, יש שם זוגיות שיודעת להסתדר או לא יודעת להסתדר. כל פרשת סוטה. יש שם ברכת כהנים שכל עניינה זה שכל העם ישמע איך כל אחד באופן פרטי שומע יברך לך. ויש שם חזרה שאין בכל המקרא כולו מילה מילה של 12 נשיאים עם אותו צו ואותה עגלה. רק כדי להגיד שלכל אחד יש את המקום שלו. וכולם ביחד צריכים להגיע לנעשה ונשמע הזה. והמקום המופנם הזה של הביטול אל החתן, שהוא הסיפור של חג השבועות, המקום הפנימי הזה הוא גם הסיפור של מגילת רות, והוא ממשיך גם להפטרה של פרשת נשוא, בגלל שהיא הפטרה של פרשת נשוא, והיא גם ההפטרה של אחרי חג השבועות. נעמוד בזה, בשבוע הבא נחזור לפרשות.